טוב, אנחנו נמשיך בלימוד פרק למדוו בנצח ישראל, עמוד קוף סמך א', והגענו לדברי אביי לרבה. כידוע, המהר"ל הביא כאן גמרא במסכת סנהדרין העוסקת בחבלי משיח, ורוב רובם של המוראים אמרו שבעצם אינם רוצים לראות את זה, חוץ מרבי יוסף, שדבריו הסברנו בפעם הקודמת. עכשיו אנחנו עוברים לדברי אביי לרבה. מה הוא אמר? אמר לי אביי לרבה, מה הייתה? מה? מדוע הרב לא רוצה לראות את זה? אילי מה, משום חבלו של משיח? אולי בגלל שחזל ציפו שבאותו זמן יהיו חבלי משיח? אבל יש לזה פתרון. והתניה, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אומר התורה והגמילות חסדים. כלומר, אביי אמר לרבה, מה כל כך מחריד? הרי יש לנו פתרון. מהו הפתרון? תורה וגמילות חסדים. נקרא עכשיו את פירוש המהר"ל בסוף העמודה השמאלית. וכאמר לי אביי לרבה, דאמר יתה ולה אחמיני, שיבוא ואני לא אראה. אילי מה משום חבלי משיח, אמר אביי לרבה, וכמו שאמרנו למעלה, כי הוויה הזאת, הוויה הזאת הכוונה משיח, אי אפשר שלא תהיה בלא צער. אי אפשר. למה? שהרי הוויית המשיח בריאה חדשה שלא היה בעולם, וזה גורם שינוי, כי כל הבנה שינוי, סליחה, כי כל הוויה שינוי, וכל שינוי רע. זאת אומרת, מה החשש? דבר בלתי נמנע. מהו הדבר הבלתי נמנע? זעזועים, כמו חבלי לידה. ככה אמר אביי לרבה, אני מבין למה הרב לא רוצה לראות את מה שהתחולל אז, בגלל שהרב יודע שההוויה החדשה הזאת, המשיח, משנה את פני העולם, וכל מעבר הוא קשה, כל שינוי הוא רע, כי הוא משנה את הסדרים הקיימים, וקשה לעולם לקלוט את הסדרים החדשים. טוב, אז יש לזה פתרון. מה הפתרון? איך זה הפתרון? תורה וגמילות חסדים. צריך להבין איך זה בדיוק מועיל. והתניה, והרי למדו בברייתא, הפירוש, כי מציאות העולם הזה הם שני דברים גופניים ובלתי גופניים, ודבר זה ידוע. כלומר, אומר המהר"ל, כדי להבין את העניין הזה צריך לעשות הקדמה. מה הקדמה? העולם שלנו בנוי בשתי קומות. קומה אחת ענייני החומר, קומה שנייה ענייני הרוח, גוף ונשמה, כמו האדם. זה בכלל מציאות העולם. חומר ורוח, גוף, נשמה. זה ידוע. זה דבר ידוע. וכאשר האדם הוא בעל גמילות חסדים, הוא בעל תורה, ועוסק באילו שניהם, הוא מתחבר בטוב, בכל שני חלקים. אומר המהר"ל, בעצם העיצה הזאת של תורה וגמילות חסדים, זה כדי להיות שייך לטוב בעולם הזה מכל צדדיו. לא יכול להיות שאדם יהיה טוב מצד רוחו ולא טוב מצד גופו, ולא יכול להיות שיהיה טוב מצד גופו ולא יהיה מצד רוחו, אלא שלמות האדם בעולם כפי שאנחנו מכירים אותו, שהוא יהיה טוב בשני צדדיו, שני מרכיביו של העולם. ועכשיו בוא נראה איך שני הדברים האלה הם הטוב שבעולם. הנה הוא מסביר, כי התורה היא טוב בלתי גופני, וכמו שאמר הכתוב, כי לכך טוב נתתי לכם תורתי אל תעזוב. הנה התורה נקראת בשם טוב, וכידוע מה זה תורה? תורה זה רוחניות, תורה זה פרנסת הנשמה, כן? אז כשאדם שייך לתורה, הוא שייך לטוב הרוחני שבעולם. וגמילות חסדים היא טוב גופני. למה? שהוא עושה טוב לבריות. כי בני האדם בעלי גוף צריכים זה לזה, וזהו עניין גמילות חסדים. זאת אומרת, על ידי שאדם עוסק בגמילות חסדים, קודם כל הוא עוסק בגופו, כן? כידוע, גמילות חסדים זה בגופו של אדם. והוא גם מועיל לגופם של אחרים. הנה, אנשים צריכים שיעזרו להם, יתמכו בהם, יבקרו אותם, ביקור חולים, ניחום אבלים, תמיכה כספית, תמיכה נפשית, הכל ענייני גוף. אז יוצא ככה, שאדם שיש לו שני הדברים האלה, גם תורה וגם גמילות חסדים, הוא מוכיח שהוא שייך לטוב מכל צדדיו, גם מצד רוחו, הרי הוא לומד תורה, הוא עוסק באידיאלים האלוקיים, והוא גם פועל טוב עם הבריות, טוב למקום, טוב לבריות. זה נקרא צדיק טוב. אתם יודעים שבגמרא כתוב שיש כמה סוגים של צדיקים. יש אחד שקוראים לו צדיק טוב. מה זה צדיק טוב? צדיק טוב זה צדיק ביחס למקום, וטוב ביחס לבריות. אז יוצא ככה, שאדם שיש לו גם תורה וגם גמילות חסדים, כן, אי אפשר אחד בלי השני. אם אדם יש לו תורה בלי חסד, זה תורה חסרה. ותורת חסד על לשונה. זה כתוב באשת חיל. צריך גם תורה וגם חסד. אז מסביר המהר"ל למה זה כל כך חשוב, כי אתה לא אדם רק מצד נשמתך, ואתה לא אדם כמובן לא מצד גופך, אלא אתה אדם משני הדברים האלה יחד. לכן חיי האדם בזה העולם כוללים שלמות הגוף ושלמות הרוח. כן.
אדם מקבל שכר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.
נכון, נכון. נכון מאוד. אז הוא אומר, אומר המהר"ל, ואיש כזה, איש כזה שמה? שיש לו גם שלמות הגוף וגם שלמות הרוח, איש כזה, הוא טוב לגמרי, שהוא טוב לשמיים ולבריות. וכאשר הוא טוב, יוצא מחבלי משיח. כלומר, הוא נמלט מזה. כי חבלי משיח הוא מצד השינוי. וזהו עניין חבלי משיח. וכל שינוי אינו טוב, אבל הוא רע. אבל לפיכך, המדבק לגמרי בטוב, בתורה שהיא טוב אלוקי, וגם טוב הבריות, שהוא טוב גופני, ינצל מחבלי משיח, שאינו טוב, רק רע. מהמהר"ל פה יסוד מאוד עמוק. מאוד עמוק. בואו נסביר אותו קצת, מה הוא רוצה להגיד פה. כשהוא אומר שאדם שהוא טוב, גם, שיש לו גם תורה וגם לא תחזים, הוא ינצל מחבלי משיח. זה לא סגולה, זה לא פטנט. כן? בואו ננצל מחבלי משיח, תורה וגם לא תחזים. הוא מסביר שזה עניין מהותי. מה העניין? הוא אומר ככה. כשיש מצב של שינוי, כדי להינצל, אתה צריך להיות אחוז בדבר שאין בו שינוי. זה הפטנט.
יכול להיות אחוז במה?
בדבר שאין בו שינוי, כשהכל מטלטל מסביבך, שערה, אתה צריך לאחוז בדבר שהוא תקוע חזק, כדי לא לעוף. באותו זמן, יהיו הרבה שינויים בעולם, הכל מטלטל, רעידות אדמה, גשמיות ורוחניות. הכל מתהפך. אז השאלה עכשיו, אם יש לך יתד קבוע, שאתה אחוז בו, אתה מחזיק שם חזק, ושום דבר לא יכול לטלטל אותך. אז אומר המהר"ל, זה שני הדברים האלה. תורה וגמילות חסדים. כשאתה אחוז בשני הדברים האלה, אתה אחוז בטוב, שהוא טוב תמיד. כן? התורה משלימה רוחו של האדם, וגמילות חסדים משלימה גופו. כלומר, שניהם הם בדיוק ההפך מהשינוי. אתם מבינים? התורה זה ההפך משינוי. תורת נצח. משה אמת, תורתו אמת. תמיד זה יהיה אמת. למה? כי דבר שהוא אלוקי הוא לא משתנה. אני השם לא שניתי. אני, התורה, ההפך, היא באה להשלים מה שמשתנה. היא באה לתת לאדם אחיזה בעולם הנצח. האדם יש בו שינויים כל הזמן. כל הזמן. הוא נמצא בעולם השינוי. היום יש לו דעה כזאת, מחר יש לו דעה אחרת. ואנשים משנים מחשבות ודעות ואידיאולוגיות. ובאה התורה, היא נותנת לך יציבות. היא משלימה כל חסר. זה אדם, אתה רואה שהתורה נותנת לאדם יציבות רוחנית מאוד גדולה. אותו דבר, מה זה גמילות חסדים? עם מי צריך לעשות גמילות חסד? עם אנשים שסובלים מחסר, נכון? מאיפה זה בא החסר? החסר בא מן השינוי. בקיץ היה להם חם, פתאום קורה להם שקר, צריך לספק להם סמיכות. השינוי, זה הבעיה. כל דבר בעולם, החיסרון בא לידי ביטוי בשינוי. כשאתה עושה עם בני אדם גמילות חסדים, אתה עושה, אתה משלים את החיסרון הזה. כלומר, אתה מחזיר אותם למציאות יציבה. כן? שאדם הזה הוא כרגע חלש, הוא כרגע עייף, הוא כרגע חולה, השתנה. אתמול לא היה בריא, היום הוא חולה. אז מה אתה עושה? אז אתה בא לעזור לו. אתה תומך בו, אתה מעודד אותו, אתה מחזק אותו, אתה אומר, לא, לא, תשמע, זה לא ככה. אפשר להתחזק, בואו נתחזק. חזק ונתחזק. כן. מה? השינויים יכולים לגרום ליציבות? מה זאת אומרת? שינויים זה הפוך מיציבות. אבל איזה שאלה איך מגיעים לזה בדיוק, איך מה יתד, מה העוגן, זה כל העניין. בחיים, באמת החכמים תיארו את החיים של האדם כים סוער. וגם ככה זה המציאות של העולם בכלל, זה ים סוער. אז איפה אנחנו פה, איפה העוגן שלנו כאן? ומה אנחנו אוחזים? כדי לא לטבוע בים הזה, כדי לא להתבלבל בין כל הדעות והמחשבות, וזה אומר ככה, וזה אומר בקו, וזה אומר בקו, וזה מציע ככה, והוא אומר הפוך, ואומר, זה הפתרון. אתם יודעים שכל 5 דקות מישהו מציע פתרון אחר, והפתרון הזה שווה בדיוק 5 דקות. ומה הולך? אז זה, אנחנו צריכים משהו שנותן לנו עוגן חזק, שאנחנו אחוזים, בדבר שאינו משתנה. אז המהר"ל מסביר ששני הדברים האלה, תורה וגמילות חסדים, זה הטוב הלא משתנה, ההפך. זה ההשלמה של השינוי. זה ההפך. אדם מקבל פה השלמה לשינוי. כשאתה שייך לשני הדברים האלה, אתה ניצל מן הים הסוער, מחבלי משיח. זה בדיוק העניין. זה הדבר היחיד שנותן לאדם את אותה יציבות שהוא עלול לאבד. אז אנשים מתבלבלים, זה לא פשוט. אתה רואה שמתבלבלים, בוחרים בכל מיני שיטות.
אבל
כן, אבל בשביל זה צריך להחזיק בדבר חזק, והדבר החזק הזה זה מה שכתוב פה, זה התורה, זה העניין, זה התורה וזה גמילות חסדים, זה הטוב הכפול הזה, טוב בשמיים וטוב בארץ. וראיה לזה, הנה הוא מביא, עכשיו המהר"ל מברר את הנקודה הזאת הכל כך חשובה, וראיה לזה שביום שני, הכוונה יום שני לבריאה, למעשה בראשית, שביום שני, שהוא התחלת השינוי, שלכך נקרא שני, על שם מה? שינוי. לא נאמר בו טוב. כי בריאת יום השני הוא שינוי, שהוא חילוק המים אלו מאלו. עד עכשיו המים היו דבר אחד, עולם אחד. ביום השני חותכים. ביום השני משנים את המציאות. לכך אין ראוי שיהיה טוב בו כלל. ולפיכך אלו שני דברים. כמו שחבל המשיח הוא שינוי וכל שינוי הוא רע, כך אלו שני דברים הם הטוב, ולא ימשול בו רע, כאשר הוא דבק בה, טוב, זה טוב יציב, זה טוב שהוא טוב של נצח. השם, הוא נתן לנו תורה, והוא נתן לנו גם עולם חסד ייבנה. ושני הדברים האלה נברא עולם. העולם נברא על ידי התורה, ונברא על ידי הטוב, עשיית החסד. כן. נכון, זה מה שהוא אמר עכשיו. כן. כתוב על היום הראשון, וירא ויהי בוקר יום אחד. נכון? לא כתוב יום ראשון, כתוב יום אחד. למה? כי כל הבריאה היא עדיין מציאות אחת בלתי מחולקת. ביום השני הקדוש ברוך הוא מכניס שינוי, יוצאים מן האחדות והולכים לריבוי. מיעוט ריבוי?
שניים.
זה היום השני. זה היום השני. היום השני הקדוש ברוך הוא הבדיל בין המים העליונים למים התחתונים. זה בא לסמן שיש כאן מצב שבאותו אלמנט, אותו גוף, בגוף הדבר עצמו, כשכתוב ביום הראשון בראשית ברא אלוקים השמיים את הארץ, ועדיין הכל בריאה אחת, כוללת הכל, מאוחדת, מחוברת, אורגנית קוראים לזה.
איך אפשר לברור רק את איך אפשר? כאילו, מה, זה לא מסתדר.
תכף, זה יתברר. מה אתה שואל?
אפשר לברוא את האדמה בלי שמיים.
מה זאת אומרת? זה באמת יהיה אפשר. לכן כתוב בראשית ברא...
זה מה שהיה במה ראשון כבר.
לכן כתוב בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. נכון, אי אפשר לברוא אחד מן השני. וזה היה עדיין בריאה אחת, מאוחדת, הרמונית. זה כמו שהגרעין כולל כבר את כל החלקים של הצמח. אבל הוא גרעין. הוא גרעיני, הוא קטן. אבל הוא כולל כבר את הכל ביחד. אבל מה שקורה אחרי שהגרעין מתפרק.
אז ביום השני רוחנית הוא התפרק?
ביום השני ההתפרטות של חלקי הבריאה מתחילה. החלקים הולכים ונבדלים זה מזה. נפרדים זה מזה. מתרחקים אחד מן השני. זה כואב. זה, 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 זה זעזוע גדול מאוד. כי עד עכשיו הבריאה הייתה מאוד דומה לבורא. מן האחד יצא אחד. והערב יהיה בוקר יום אחד. יום השני כבר פתאום, בדבר עצמו שנברא המים, יש פה חילוק. יש פה הבדלה. יש פה מעין ניתוק. יש פה קריאה כלשהי. אז הדבר הזה הוא מוכיח, היה צורך בדבר הזה, כן? כדי לאפשר ריבוי, הריבוי בעולם. אבל זה קשה. לכן ביום השני חל שינוי שעד עכשיו לא היה בבריאה. זה, לכן זה נקרא, אומר המהר"ל, ששני זה הרע, בדיוק. למה? נסביר למה זה הרע, או זה, זה עוד לא הסברנו.
זה השינוי.
לא, אבל למה זה רע? למה? 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 נכון. נכון, זה לא יציב. כי כל הזמן המים רוצים להתחבא חזרה. יותר מזה, כשאתה לוקח דבר אחד ואתה מחלק אותו לשניים, כל חלק, מה הוא הופך להיות עכשיו? חסר החלק השני. הוא עכשיו, ברגע זה נקרא כבר חסר. המים העליונים חסרים את המים התחתונים, והמים התחתונים חסרים את המים העליונים.
מה הם צריכים אחד את השני?
ודאי שהם צריכים.
מה הם צריכים?
הם צריכים, למשל, התאום, המעיונות מים, ממה הם מתמלאים? מן הגשם שיורד מן השמיים. והגשם שיורד מן השמיים, מאיפה הוא בא? מן המים של הארץ שמתאדים. נו, אז תחליט. מי צריך את מי? הבהתליה. זה בדיוק העניין. צריך להבין שכשמחלקים שני חלקים שהם אחד, באותו רגע שאתה מחלק אותם, כל חלק הופך להיות חסר החלק השני. זה השינוי. זה הרע. הרע הוא בחיסרון שמתגלה במה שאין בו. כל דבר אין בו את מה שהיה בו עד עכשיו. המים עד עכשיו היו כוללים את כל המים. זה מושג מופשט מאוד, כי אנחנו לא בדיוק מבינים איך זה עולם כזה עם כל המים ביחד, אבל מכל מקום זה נותן לנו איזושהי מחשבה של עולם אחדותי. באותו רגע שאתה מחלק, אז כל חלק צועק, מה עם החלק השני? מה איתי? איפה בן זוגי?
איפה
החצי? כן, שלום.
הרב, אולי לא הבנתי את הרעיון, אבל המהר"ל אומר שכל שינוי הוא לא טוב.
כן.
אני חושב בעצמי על ההתפתחות של הבן אדם, המחרישה, הגלגל, אש, שינויים לא טובים?
כן.
זה לא טוב?
לא, זה לא טוב בזה שכשאתה רואה, זה ינחמנו מעצבון ידינו. מה? מה קרה? עד עכשיו עבדו את האדמה. נכון? ואיך הם עבדו את האדמה? בלי כלים. עד שבנוח, מה עשה? המציא את המחרשה. נכון? ומה, עד עכשיו לא הרגישו? מה קרה פתאום? אלא זה נעשה קשה להם. אז נכון שבשינוי יש תמריץ למצוא פתרון. ועכשיו פתאום... הרבה דברים בעולם ככה מתפתחים ומתקדמים. איך הם מתפתחים ומתקדמים? לזה אתה רומז. שעל ידי שאתה מרגיש קושי, אז אתה אומר, אי אפשר להמשיך ככה. כן? אי אפשר להמשיך לחבס ביד. צריך מכונת כביסה. אבל במשך אלפי שנים חיבסו ביד. ועד שיום אחד מישהו אמר, די! מה קרה? ועד עכשיו כולם חיבסו ביד. מה קרה? מישהו התלונן? מה אתה אומר? אף אחד לא התלונן. אלא מה? יום אחד מישהו מתלונן. למה? בגלל שחל שינוי. באדם חל שינוי. האדם נהיה יותר מפונק, הוא מבקש עכשיו לחיות יותר בעדינות.
זה החיסרון.
וזה השינוי. אך שינוי זה כרוך בכאב. עכשיו, לא אומר שהכאב הזה אחר כך לא יביא דבר טוב, הוא יביא דבר טוב. אבל עצם השינוי זה בדיוק מה שכרגע הוא קשה. זה חבלי משיח, זה אותו דבר. גם החבלי משיח יבוא משיח. אז תגיד, למה פחדו המוראים מחבלי משיח? אמא, מה קרה? בסך הכל, מה יש? יבוא אחר כך המשיח. כן, אדוני, אבל יהיה פה שינוי. יהיה פה שינוי, והשינוי הזה הוא כשל עצמו קשה. קושי וכאב. זה שאחר כך הוא מוליד השלמה, זה יפה מאוד. למה? כי יש תחושה של חיסרון. אם לא הייתה תחושת הזה, עד שכל עודה לא הייתה כללה באדמה, נו, אז לא צריך מחרשה. בזה התפך תאכל לחם. קץ, קוץ ודרדר תצמיח לך. אוי ובוי. אנחנו סורטים את הידיים. צריכים לעבוד את האדמה עם הידיים. ולאט לאט אנשים צועקים, כואב, כואב, מה יש? אי אפשר להמשיך ככה. אז בא נוח, והוא המציא את המחשה כדי מה? לפתור את הבעיה הזאת. זה לא שמראש היה מצב כזה, השינוי גרם להשלמה, אבל השינוי הביא כאב, שפתאום הרגישו שהם לא יכולים להתמודד עם הדבר הזה. השינוי הביא כאב. כן? כל עוד הייתה באדמה ברכה, כמעט ולא, אדם לא עשה כלום, והוא כבר קיבל הכל, בלי לטרוח כל כך הרבה. אתה מבין? השינוי הביא כאב, בגלל שהאדם יותר ויותר, אתה מבין, הכללה הזאת שהתקלל אדם הראשון, יותר, וככל שהזמן יותר חלף, מה קרה? הם סבלו יותר. זה לא ככה שמיד אחרי שהאדם הראשון חטא, פתאום הכל הפך להיות מאוד קשה. לא, זה נהיה בהדרגה. למה? כי לא תקנו, לא תקנו. אם הם היו מתקנים את חטא אדם הראשון, אז לא היו צריכים לסבול. אז ככל שיותר נשקעו באותם הדברים החמורים שהם עשו, אז האדמה נתנה פחות. אז מה היה צריך לעשות? לעבוד יותר. בהתחלה האדם לא, כמעט לא היה עובד. הוא כבר היה מקבל ברכה עצומה. ולאט לאט עם הזמן, הדורות לא השתפרו. אז מה קרה? אז עבודה נעשתה יותר קשה. אז עכשיו, מתוך זה, אז מה קורה כאן? האדמה הזאת שהייתה כל כך ברוכה, היא מצחיכה מן החקלאי. לקום מוקדם בבוקר, ללכת לישון מאוחר בערב, לעבוד כל היום, ובקושי הוא מצליח להוציא כמה חיטים. כן, הרצל.
זה מידה מסוימת, אבל יש, לדוגמה, בני אדם שנולדים, אפשר לקרוא לזה מחוסרים, אבל נולדים בסוג של חיסרון, והשינוי זה מה שמשלים, הפוך, שכמו זה שעוזר להם.
כן, אבל זה כואב. אז אנחנו מסכימים עם זה. שבסופו של דבר השינוי, למה? כי השינוי מזמין השלמה. מה השינוי עושה? הוא מזמין השלמה. זה נכון. אבל זה בוודאי שאף אחד לא אומר, נו, תשמע, זה טוב שהוא ככה נולד חסר. זה לא טוב, זה כואב. פתאום אתה מבין, תראה מה שהאדם הזה, איזה מצב הוא נמצא. צריך לעזור לו. תסתכל מה שקורה. האדם הראשון, כשהוא נולד, הוא נולד מבוגר. הוא נולד, יש אומרים, בן 18, יש אומרים, בן 20. הוא לא צריך לעבור, לא תינוקיות, לא חיתולים, לא ילדות, לא כאבי בטן, לא מחלות ילדים, לא גיל ההתבגרות, ולא כל הדברים האלה. מיד נולד יציב.
למה?
כי זה האידאל. האידאל הוא באמת שאדם יהיה שלם מתחילתו ועד סופו. אבל מה לעשות?
עובדה שהוא חטא, זה לא שלם.
נכון. זה אומר שצריכה להיות התפתחות. זה אומר שכמה שאדם ישלם, עדיין יש מה להשלים. ולכן באמת זה בא מתוך כאב. הנה חינמי. אבל בוודאי שאדם, אנחנו אין לנו מושג כמה אדם הראשון היה נראה שלם. אבל הוא היה בעוד, בשלמות של אדם הראשון יש עדיין מקום לחטא. מה נגיד עכשיו?
אם הקדוש ברוך הוא היה מולד אותו בתור ילד, יכול להיות שהוא לא היה חוטא.
לא. מה פתאום? לא, כל יהיה, אתה רואה, אנחנו על זה אומרים, דוד המלך דיבר על זה בתהילים. דיבר על זה בתהילים, אנחנו אומרים את זה, לפחות לפי נוסח אחד, אנחנו אומרים את זה כל הזמן בתחנון. חטאת נעורי ופשעי אל תזכור. הנה, אתה רואה? חטאת נעורי ופשעי, אל תזכור. כי כיוון שאדם מתחיל ממצב לא שלם, אז ברור שבדרך יהיו נפילות ותקלות וכישלונות ובעיות וסיבוכים. אנחנו חותרים ליציבות, אנחנו חותרים לשלמות, אנחנו חותרים לזה שאדם לא צריך לעבור את כל הגלגולים האלה, עד שהוא עומד על דעתו, עד שהוא מתייצב ברוחו, במוסריותו, אנחנו לא... מי שמח מכל הדברים האלה? טוב, אומר, זה המצב. בסדר, אנחנו יודעים, יש תשובה, יש תיקון. אבל אנחנו רוצים שאדם כל הזמן ישתנה, סוף סוף חותרים לזה, שאדם יהיה יציב, לא יחטא, לא ייכשל, ולא ייפול. אז אדם הראשון הוא היה קרוב לזה. הוא נכשל בדבר אחד, אבל הוא היה מאוד קרוב לזה. הוא נברא, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא היה מאוד שלם. אין לנו בכלל מושג כמה הוא היה שלם. אבל מכל מקום, נחזור למה שהמהר"ל כאן מסביר. כל שינוי הוא רע. למה? אנחנו מסבירים. כי כל שינוי, המהר"ל מסביר גם במקומות אחרים את זה. שינוי זה אומר שכרגע המצב הוא לא שלם. אם הוא היה שלם, הוא לא צריך להשתנות. דבר שהוא שלם, הוא לא צריך להשתנות. למה ישתנה השלם? לשלם. לשלם. אז הוא שלם. אתם מבינים? בשלמות אין שינוי. שינוי זה אומר שיש פה חוסר שלמות. כי אם יש שלמות, למה ישתנה? לשלם. אז הוא שלם.
אז השאיפה שלנו זה להיות למצב הקודם?
השאיפה שלנו זה אפילו להיות יותר טוב מן המצב הקודם. זה לעלות עוד למדרגה שלמעלה מאדם הראשון לפני החטא. כי בכל זאת שמה חל איזשהו שינוי. ודאי להחזור למדרגה של אדם הראשון לפני החטא. זה קרה לנו אגב באח סיני. ישראל שעמדו על האח סיני פסקה זו המתן.
לפני או אחרי החטא העגל?
מה? לפני חטא העגל. אז אנחנו כבר הגענו, לזה הגענו. אבל אתה רואה ש... כמו שהאדם הראשון לפני החטא זה עדיין אפשר את החטא, גם אצלנו, אף על פי שהגענו למצב הזה, עדיין חטא העגל. סימן שצריך לטפס למדרגה עוד יותר יציבה.
אז עכשיו אנחנו צריכים לחפר את חטא העגל, לא חטא אדם הראשון.
זה אותו דבר. כן.
ונחזור גם למצב של העליונים ותחתונים כאחד.
ודאי.
ודאי.
נחזור לעולם שהוא אחד. עולם שהוא הרמוני. מה זה עולם אחד? זה עולם שיש בו הרמוניה, שכל החלקים משתפים פעולה, שלא אלמנט אחד נאבק באלמנט אחר, שיהיה העושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. אין פה מלחמה בין מים לאש, בין מים למים. נכון. אני מדברתי על הרמוניה. הרמוניה בין החלקים, זה אומר... שהטבע הוא יהיה אחדותי בתפקוד שלו. לא פתאום זה מתפרץ פה, וזה מתפרץ שם, וזה צונמי כאן, ורעידת אדמה שם. זה לא הרמוני המצב הזה. זה בצורת פה, גשם שיטפונות כאן, בקצה אחד של העולם שיטפונות, בקצה השני של העולם בצורת. מה הולך פה? אולי המים העודפים פה, ייפלו איפה שהם חסרים שם. זה רעיון טוב, לא? שיטת ייעול. פה יש עודף, פה יש חסר. אז בוא נעשה שהעודף ששם, ייפול שם.
מה זה בוא נעשה? זה רצון השם.
מה?
זה רצון השם.
זה רצון השם לפי מצב האדם. לפי מצב העולם. מה זה רצון השם? זה הקדוש ברוך הוא. כן, כי העולם הוא לא שלם. מה זה תמיד היה ככה? זה לא נכון. לא תמיד הטבע היה במצב כזה. אז זה בדיוק העולם, זה אותו עולם שאנחנו צריכים להשלים אותו ולתקן אותו ולתת לו את יציבותו. כתוב שלפני המבול המצב בעולם היה אביב. כל הזמן. כן, ידוע שזה מקור המחלות.
הם לא ידעו מה זה גשם?
לא, לא ידעו מה זה שינוי עונות, שזה מקור המחלות. פעם חם, פעם קר. פעם חם, אתה לא לוקח סוודר, בלילה קר, מתקרב. זה ידוע. פעם לא, העולם היה קבוע, מזג אוויר נאה. זה הביא אותם לחטוא. כי הם אמרו, הנה, אנחנו פה כדי ליהנות. אבל היציבות, ההרמוניה העולמית, זה יסוד הטוב.
אין לנו
שניהם בתפילה מבקשים, השמינו, השם אליך ונחשובה, חדש ימינו כקדם.
כן.
הקדם הזה מה אומר? כמו קאין, כמו דוד, כמו מנשה לפני האחד. אנחנו חייבים לעזור לימים האלה.
טוב.
לא אחד.
כן.
מעשה בראשית זה קצת מוכר. לא יודע, זה קשה לי, כי כל היצירה זה הוויה חדשה. וכתוב שם, והיה אלוהים איתו.
מה זאת אומרת? זה סותר שהקדוש ברוך הוא, מה שהוא בורא זה טוב?
לא, חלילה, אמרנו שהוויה
חדשה לעומת...
גורמת לשינוי.
כן, האמת שחז"ל שואלים מה שאתה שואל על מעשה בראשית שכתוב ויהי ערב ויהי בוקר. מה זה ויהי? כל מקום שכתוב ויהי לשון צער, זה גמרא צער, ויהי, ויהי בימי אחשוורוש, אתה רואה שיש צער.
אז למה גם כתוב טוב?
מה?
אז למה גם כתוב טוב?
אז ככה, אז באמת במעשה בראשית שני הדברים באים ביחד. אם העולם היה נברא שלם בפועל, אז אין מקום לעבודת האדם. אבל מצד שני, אם העולם היה חסר במחשבה חלילה, אז ודאי שאי אפשר היה לתקן אותו, כי מראש הוא נברא כזה חסר. אז מה זה אומר? זה אומר ככה, שבמחשבה האלוקית העולם הוא שלם, הוא טוב. ויאמר אלוקים, יהי אור. זה המחשבה. מה כתוב? ויהי אור. למה כתוב ויהי אור? אמרת, ויאמר אלוקים יהי אור. למה צריך ויהי אור? כי באמת האור שנתגלה הוא עדיין צריך להתגלות. כתוב במפורש, רש"י ככה אומר, שהקדוש ברוך הוא גנז אותו. למה? הוא גנז אותו לצדיקים, כי זה לא טוב שהרשעים ישתמשו באור הזה. זה לא בסדר. הרשעים לוקחים דברים טובים שבעולם, והם משתמשים בדברים הטובים שבעולם לרעה. עדיף להסתיר מהם את זה. במשך אלפי שנים, הקדוש ברוך הוא לא גילה לרשעים את סוד האנרגיה האטומית. אם היו יודעים בזמן הרומאים מהי אנרגיה אטומית, לא היו נשארים, לא רומאים ולא בני אדם. כלום. לא היה נשאר כלום בעולם.
על האטום אתה מדבר? הוא דבר?
אנרגיה אטומית, כן. אסור. אסור לגלות לרשעים סודות הבריאה. באותו רגע שהרשעים יודעים את סודות הבריאה, הם באים והם משתמשים בזה לרעה. אז לכן, במעשה בראשית בעצם יש שני דברים. יש את הבכוח, יש את הבפועל. הבכוח הוא ודאי טוב. ודאי שהבריאה שיצאה מתחת ידי השם, היא בריאה טובה. איך יכול להיות? מהקדוש ברוך הוא שטוב יצא דבר שאינו טוב? מצד שני, בפועל, יש מה להשלים. זה עבודת האדם, בשביל זה האדם נברא, כדי להוציא לפועל את הטוב שגנוז בבריאה. לכן אנחנו נמצא במעשה בראשית את שני הדברים. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. אוי ובוי, חבל. האור הזה הוא עוד לא לגמרי מורגש, הוא מסתתר, צריך בשביל זה לעמול, מסתתר בתורה. אם אדם לעמל יולד, אם אדם ילמד תורה, הוא יראה שם את האור שגנוז. הצער שהדבר הזה צריך לצאת לפועל, שהוא עדיין לא, השינוי שיתחולל כל הזמן ההתפתחות של העולם לטובה. זה כל הזמן מחייב עוד שינוי ועוד שינוי ועוד שינוי, כל שינוי כזה הוא קשה. הוא באמת לא פשוט. אתה רואה שההתנושות מתקדמת, וזה בצער גדול. היא מתקדמת ומתפתחת כדי לקנות עוד טוב ועוד טוב. השינוי הזה הוא לא פשוט. אם העולם היה מתגלה מיד בכל טובו, אז לא היה צורך בשינוי. ובאמת לא היה שום כאב. אבל מכיוון שהעולם הוא לא נתגלה מיד בכל טובו, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. אז עכשיו כל הזמן צריך שינויים כדי שהאור הזה יופיע. וכל שינוי כזה זה לידה, וכל לידה היא קשה. כי העולם כבר התרגל למשהו אחר. עכשיו צריך להרגיל אותו לאור גדול, לאור נוסף. זה לא פשוט. צריך לברר שכל שינוי מחייב גם ביטול של דבר קודם. אומר המהר"ל, לפיכך, הרוצה שיהיה ניצול מחבלי המשיח, יהיה עוסק בתורה ובגמילות חסדים. והדבר הזה הוא עניין עמוק מאוד. באלו שתי מידות שהם התורה והחסד. והוא נרמז במה שאמר הכתוב במשלי, כי בחסד ואמת יכופר עוון. מה זה חסד ואמת? גמילות חסדים ותורה. מה זה יכופר עוון? מה זה יכופר עוון? יושלם החיסרון. כדי להשלים את החיסרון העולמי, צריכים שני דברים. תורה וחסד. בחסד ואמת יכופר עוון. לכן אדם שעוסק בשני הדברים האלה, בתורה ובגמילות חסדים, הוא בא להשלים. בדרך כלל, מה שמשלים, כמו שאתם בעצמכם הערתם, מה שמשלים את העולם זה השינוי. השינוי לא משאיר את העולם במצבו החסר, אלא מזמין השלמה, נכון? אבל כשאתה עוסק בחסד ואמת, כשאתה עוסק בתורה ובחסד, אתה לא צריך את השינוי כדי להשלים את העולם. אתה משלים אותו מצד התורה ומצד החסד. אתה בעצם גורם לסילוק החיסרון. לכן כתוב, בחסד ואמת יכופר עוון. אני לא צריך שינוי, לא צריך ייסורים. כשאדם לא עוסק בעצמו בהשלמה, מה יעשה, מה יקרה? יקרה דבר פשוט, שיבוא ייסורים, חלילה, ויחייבו אותו.
זה בעידה הכי שלה.
נכון, בדיוק. ויחייבו אותו להשלים. אתה לא יכול להישאר ככה. כמו שהמצב הוא כרגע, זה לא יישאר. יבוא שינוי. השינוי כואב. הכאב מחייב למצוא פתרון. אז פה במשלי שלמה המלך גילה לנו שלא חייבים לזה. לא חייבים לחכות לזה. יכולים כבר בחסד ואמת להשלים את החיסרון. ומצד הפשיטות, כלומר השלמות שיש באלו שתי מידות, ניצול מן חבלי המשיח שהוא שינוי בעולם. כלומר, חבלי משיח זה ייסורים, זה שינוי שבא לומר העולם לא יישאר כך. העולם חייב להתפתח, הוא חייב כבר להגיע למשיח. זהו. לא עשיתם את זה בעצמכם, זה יבוא על ידי ייסורים. אבל מי שעוסק בתורה וגמילות חסדים, אז הוא אומר, לא, 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 לא חייבים ייסורים כדי להשלים את העולם. אנחנו נשלים את העולם בעצמנו. אנחנו נתקן אותו. וחסד ואמת יכופר עוון, כי הפשיטות אין בו שינוי, כאשר ידוע למבין. כן. כן.
כבוד הרב, חבלי משיח זה תהליך מסוים?
כן.
או בבום, זה שחור לבן, זה
מי שחור לבן? לא, לא, זה תהליך.
מה זה, איסורים בעולם הזה, אני רואה את בן אדם נגיד סובב?
מה, אתה לא קורא חדשות?
הרב, יש לי דבר, אני לא יודע.
מה זה זו דם? אתה לא שומע מה שקורה? זה חבלי משיח, מה אתה חושב? לא צריך לדמיין שום דבר. כל יום תקרא את הכותרת בעיתון, אתה יכול גם לחסוך את זה, וכל יום אתה תדע מה בדיוק קורה בחבלי משיח.
אז שמשיח יבוא, זה יהיה סוף כאילו של האיסורים?
ודאי. כי העולם יקנה את יציבותו, את שלמותו, הוא לא יצטרך יותר את השינויים, את הכאבים האלה כדי להתפתח לטובה. בדיוק ככה. כן.
רב אמר שהדולם אמורים תקן את
החטא של האדם.
נכון.
ולא תיקן.
נכון.
מה בדיוק היה החטא שהוא היה צריך לתקן? איזה תיקון היה צריך לעשות?
מי?
דור המבול, מה היה צריך לעשות?
מה דור המבול היה? קודם כל, דור המבול היה צריך להימנע מלחתו במה שהוא חטא. זה דבר ראשון.
התיקון של אדם הראשון.
התיקון בכלל של חטא אדם הראשון, זה במקום להתרחק מרצון השם, לעשות רצון השם. עולם חסד ייבנה. מה הם עשו במקום זה? חמאס. ותמלא הארץ חמאס. מה זה חמאס? ההפר מחסד.
בקטן, אדם...
לא הוא שמע את דיבור השם,
הוא
ערכה מהעץ,
בגדו זה מסמל,
אי יצמיד להקבש ברוך הוא בהכל. כן, בדיוק. נכון מאוד. כן. כן.
הרב שאומר, מדרגות הפשיטות, מדרגת השלמות.
כן, נכון. פשיטות במערל זה דבר שהוא שלם, לכן הוא פשוט, הוא לא מורכב, הוא לא צריך עוד השלמה. כן.
איך דור המבול הגיעו למצב כזה?
איך הם הגיעו לדבר?
הם לא ידעו את החטא של אדם הראשון, הם ידעו מה הם צריכים לתקן בכלל, היו אנשים שהדריכו אותם, נראה כאילו השם שם אותם שם, תתקנו בעצמכם.
זה, מה, הוא זרק אותם בעולם ותסתדרו?
אם כולם הגיעו למצב כזה של גזל, כנראה משהו פה מקולקל מהשורש.
עד רבה, חטא ציבורי הוא יותר חמור מחטא של יחיד.
אוקיי, אז אני שואל...
החומרה שבדור המבול זה שכל החברה הייתה... שותפה, הנורמות פשטו בחברה, ותמלא הארץ חמה, זה לא אחד, לא שניים, כולם, זה הנורמה של החיים, זה כמו סדום ועמורה, זה נורמה של חיים. בני אדם חוטאים, בני אדם מתרחקים מהטבע הבריא, הם הולכים אחרי, הם שולל אחרי דמיונותיהם. זה... מה היום יש לך דוגמאות כאלה, אפשר לפתוח אינטרנט ולמצוא דור המבול בפשטות, כל דור המבול נמצא שם, מבול לגמרי.
עליהם נביא שדריך אותם?
מה?
נביא, מישהו שדריך אותם?
אתה שואל אם מישהו היה יכול? בוודאי שמישהו היה יכול. מה זאת אומרת, נוח לא היה שם? איפה הוא היה? איפה הוא היה? נוח היה שם, הוא בנה תיבה 120 שנה, הם יכלו לבוא ולשאול את פיו. מה קרה? במקום זה להגו עליו. הרשעים לועגים על הצדיקים, זה כלל גדול. הם אומרים, מה אתה צוחק? מה אתה עושה פה? אתה חושב שאתה תנצל? ממה נפשך? או שלא יבוא מבול, ואם יבוא מבול זה גם לא יעזור לך. זה השיטה הידועה של הרשעים. שהם אומרים, זה לא משנה. אם כולם, אם יהיה קטסטרופה, אז תהיה קטסטרופה אצל כולם, גם הצדיקים יהיו יחד איתנו, אז מה הרווחנו מזה? כן, בוודאי. צריך להבין שזה פה, זה בדיוק הכישלון הגדול של האדם, כן.
יש קשר בין 120 שנה שאינו חולת הטבע ל-120 שנות של
עובד? כן, 120 שנה, זה בכלל התקציב שהאדם מקבל כדי לעשות תיקון. זה נכון, זה גם נכון, זה גם באופן פרטי וגם באופן כללי.
באופן תיאורטי, כי 120 שנה לא כאילו...
מה?
120 שנה זה...
אז זה כנראה שבינתיים, אם השם היה נותן לאדם 120 שנה, ממילא הוא לא היה מנצל אותם, זה בשביל לתת לו 120 שנה. 120 שנה זה טוב כשנותנים לאדם כדי שהוא ינצל. היום באמת אנשים חיים ברוך השם כבר יותר. פעם... היה אנשים, תוחלת החיים בימי הבניים הייתה 30 שנה.
עושים אפצ'י מתים.
למה? כי עד לגיל 30 אדם הספיק כבר לעשות כל כך הרבה דברים נוראים, שלא היה כדאי להשאיר אותו בכלל בעולם. תוך 30 שנה הוא כבר הספיק לעשות עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, פעמיים ביום ברשעה. נו, אז לא היה כדאי להשאיר אותו בעולם כל כך הרבה.
עד מה תודה?